השבוע, הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. אנחנו עוד רגע מתחילים, אבל קודם כל רצינו לאחל לכם שנה טובה. אחרי הפרק הזה נצא לפגרת חגים קצרה, אבל תוך כדי נשדר מדי שבוע פודקאסט מיוחד לבחירות. נשאל איך עובד קמפיין, למי מצביעים מזרחים, ממה התייאשו תושבי בת ים, ולמה כל הפוליטיקאים רוצים לראות את עצמם על שלט ליד הבולען באיילון. פודקאסט הבחירות שלנו יעלה החל מיום רביעי הבא, מדי שבוע, אתם מוזמנים להאזין. וזה שבוע הלחימה האחרון עד החגים במערכת הפוליטית, מהפיצולים אצל הערבים ועד אובדן הקולות המסתמן בימין. שרת הפנים, איילת שקד, שנלחמת על כל קול, תהיה גם פה באולפן, היא עדיין מקווה שהקמפיין יביא לשינוי ומבטיחה לרוץ עד הסוף. נתניהו לא הבטיח לה שום דבר, כי הם לא מדברים, מלפיד אין לה אכזבות. רבית אכט תצטרף אלה לשיחה הזאת. בהמשך, גם על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. נדבר על ההישגים האחרונים של הצבא האוקראיני, דני אורבך יסביר את הטקטיקה הצבאית וגם יעריך מה יקרה בחורף. עוד דקה יוצאים לחגים, אבל המערכת הפוליטית מנסה להתארגן, ואנחנו נחזור אחרי החגים למערכת בחירות סופית, ואז הצבעה. שלום רבית אכט.
אהלן.
אז למה לשים לב בשבועות הקרובים?
צריך לשים לב תמיד, 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 לעניין המצביעים הערבים, מה קורה שם, האם הפיצול הוא באמת מכת מוות לאחוז ההצבעה שהוא נמוך, או שמה זה יישאר.
או פתאום הפוך.
אתה יודע, יש תקווה כזאת ביש עתיד, שאיימן עודה ומנסור עבאס עכשיו יצטרכו להפשיל שרבולים ולהסתער על העניין הזה. שניהם טוענים שיש להם תוכניות וכל מיני תרחישים איך הם עושים את זה. משימה קשה לחלוטין, גם כן צריך לשים לב מאוד לדעתי לעניין הציונות הדתית והליכוד. אנחנו רואים שהציונות הדתית, בן גביר וסמוטריץ' אוכלים קצת מהליכוד בצורה כבר שמתחילה להיות בולטת מאוד.
ותכף נתניהו יחזיר
פייט. בנימין נתניהו, אני לא מאמינה שהוא ישלם עם המצב הזה, תכף הוא ייכנס במלוא כובד משקלו. אנחנו רואים גם עוד דבר מעניין לגבי הקמפיין של נתניהו, עד עכשיו אנחנו רואים קמפיין, הוא מגיע בזכוכית כזאת לכל מיני מקומות, מסתחבק
ביבי
עם...
בא.
כן, כל מיני דברים כאלה. אנחנו לא רואים את הרעל, את המחץ הרעיל של הקמפיינים הקודמים, בכוונה.
להרדים את השטח
להרדים
מצד
את
אחד.
להרדים את הערבים, לא לגרות אותם. אין לנו פה הסתה נגד ערבים, כפי שאנחנו מכירים מערכות בחירות קודמות. גם אין לנו הסתה, אם תשים לב, נגד מערכת המשפט, שהיא כרגע היום הדימון הגדול של בוחרי הליכוד של המחנה הזה.
בגלל אותו ימין רך מדומיין שמנסים להביא אותו.
הוא מנסה לשדר נורמליות, זאת אומרת, חבר'ה, אנחנו לא משוגעים. מדי פעם אנחנו רואים שכל מיני ח"כים שלו, אחרים, כשמדברים על היועצת המשפטית לממשלה, על הסוגיה הזאת, הוא מיד יוצא להרגיע, כך שלמעשה, מי שעושה רעיונות כאלה אגרסיביים נגד בית המשפט, כמו דודי אמסלם, למשל, אחר כך נתניהו מאוד מאוד לא אוהב את זה. הכל יכול להשתנות. אם הוא יבין שהוא צריך לדרוס כרגע ולשתות את הציונות הדתית, ואז גם עם כל הרוקסטריות של בן גביר והשליטה שלו בשטח והעדה של הצעירים, אני רואה את הדבר הזה בתור משהו שהוא פריך יחסית. משהו שיכול כאילו בזמן אמת לקבל פחות. אני לא בטוחה שזה יקרה. אם נתניהו יחליט שזה יקרה, זה יקרה.
תכף נגיע לימין, אבל שאלה אחת לגבי השמאל מרכז, שם ביקורת על יאיר לפיד, שהכל מפוזר, אין קמפיין, זה לא מנוהל, את לא שותפה לדעה הזאת.
לא ממש, תראה, זה נכון שהגוש של נתניהו מגיע מסודר עד הגרגר האחרון, זאת אומרת, הוא מהל את כולם וכולם. בשמאל המצב הוא טיפה שונה, זאת אומרת, אי אפשר להשוות מגוש אחד לגבי גוש אחר. יאיר לפיד נכשל בלכפות על מרב מיכאלי איחוד עם מרץ. האם זה כישלון של מנהיג מחנה? התשובה היא חד משמעית, כן. אם אתה מנהיג מחנה, אתה צריך להוביל להתוות וכולי, כמו שנתניהו עושה.
טוב, לא עבד בזה
עניינית,
סופר קשה.
עניינית, הוא ניסה כל מה שהוא יכול היה לעשות. זאת אומרת, הוא לא יכול לקופף לה את היד, אבל
יכול להתייצב, מסיבת עיתונאים, מרב, אני קורא לך מול המצלמות, כל זה לא קרה.
כל מיני דברים כאלה, בדיוק, אבל אני אומר, בוא נבחן את הדבר הזה עניינית. אם סמוטריץ' ובן גביר היו רוצים לנפרד, סמוטריץ' היה מסתכן בצורה גבוהה מאוד, או בצורה קשה מאוד, לא לעבור את אחוז החסימה. המקרה של מרץ ועבודה הוא לא כזה. מרץ ועבודה, רוב הסיכויים, רובם ככולם, שהם יעברו, לא בצורה גרנדיוזית, לא בצורה נלהבת. המצבים שלהם הם לא בדיוק נלהבים, שזה דיון בפני עצמו. למה השמאלנים לא אוהבים את המפלגות שלהם? אבל חמישה מנדטים, אנחנו ראינו שהיא קצת התחזקה, מרע מחי שישה. אז השאלה היא, מה המטרה של ייחוד כזה? שיש עתיד יהיו יותר מנדטים? זה לא מטרה שבשבילה יוצאים לקרב.
טוב, גם מערבים. אבל לא עבד מספיק.
אני לא יודעת, יכול להיות שזה שיווק בדיעבד. דווקא ביש עתיד טוענים שהם מרוצים מהדבר הזה. מדוע?
כי אולי ימליצו להם לנשיא.
מכיוון שירדה המשקולת של בלד, שהם לא רוצים לעשות עסקים עם אף אחד, ולא מקבלים בכלל את כל האירוע הזה, שקוראים לו מדינת ישראל על כל שלוחותיו. ואיימן עודה וטיבי הם הרבה יותר פרטנרים, בטח טיבי, גם איימן עודה. איימן עודה יש דבר אחד, האיש לחלוטין, יש לו כמה אבני דרך אידיאולוגיים, שיהיה לו קשה מאוד להגיע איתם לעמק השווה, לא רק עם אלקין ושר, אלא גם עם יאיר לפיד. יש לו כמה דרישות שהם ככה, בוא נגיד, בהצלחה בדבר הזה. המלצה תהיה, לדעתי. יכול להיות אפילו ברגע האחרון על גנץ, נראה לי יותר סביר על לפיד, הרבה יותר סביר. המלצה תהיה, מה יהיה אחר כך? האם יהיה מקרה תמר גוז'נסקי בחדש בשנות ה-90, שמפלגת חדש תמכה מבחוץ בממשלה של רבין? זה קצת, אתה יודע, לפיד צריך ללכת כמה קילומטרים שמאלה, איימן עודה צריך ללכת כמה קילומטרים מרכזה.
ובנתניהו צריך לא לקבל 61.
זה כן, אבל אתה יודע, יחד עם המומנטום החיובי של גוש הימין, אי אפשר כמובן להתנבא, ואסור להספיד את נתניהו אף פעם, טעות מקצועית מספר אחת.
קרה להרבה אנשים.
נכון, אבל יחד עם זאת, נכון לעכשיו, אתה רואה, אפילו שהוא במומנטום טוב, אתה בכלל רואה, תחשוב, וכל אחד מהמאזינים שיחשוב בעצמו, כמה אנשים הוא מכיר שעוברים מגוש לגוש, או שיעברו מגוש לגוש. בסופו של דבר, אנשים מצביעים בתוך הגוש להם, יש כאלה כועסים על מרב מיכאלי, ילכו להצביע ליאיר לפיד, יש כאלה שמרוצים מזה שמרצ עשתה את השינוי, יעברו מעבודה ל...
או לכל אותה שכונה.
בדיוק, אנשים נשארים בגושים שלהם, אלא אם כן, יש מקרה מאוד מאוד דרמטי שמישהו לא עובר. אבל הנה, יש לנו גם האורחת המרכזית בפודקאסט. היא רצה, אני מעריכה בסיכוי גבוה שהיא כנראה לא תעבור.
1.9%.
זה הרבה קולות. בלד מהצד השני, למשל, מבזבזת פחות. זאת אומרת, עדיין מדובר פה בבזבוז של כמה עשרות אלפי קולות, שזה לא עניין של מה בכך בבחירות כל כך צמודות. אבל פחות או יותר יש לנו פה, אני לא יודעת, איזשהו כיזוז מסוים. והנה, גם הימין לא הצליח להגיע עם נתניהו, שכל כך אוהבים להלל אותו ולפחד ממנו ולסנוע אותו. עובדה, את הילד שקד הוא לא הצליח להוריד, אז אתה יודע, גם ההצלחה שלו היא לא אבסולוטית.
אז שרת הפנים, הילד שקד, כבר יושבת פה על הכיסא לידך, שלום.
שלום.
לפי הסלוגנים, אני רואה גם בכבישים, גם באתר האינטרנט, הלב שלי בימין, מה זה אומר?
תמיד היה, אחרי שנה מאוד קשה ואינטנסיבית, שבמסגרתה חוויתי הסתות, השמצות, גידופים וכללות, התחלנו את הקמפיין המובן מאליו.
למה אם זה מובן מאליו צריך להגיד את זה?
לפעמים גם את המובן מאליו צריך להגיד אחרי שנה כזאת.
מה זה להגיד את המובן מאליו? תסבירי מה זה אומר הלב שלי בימין.
אני אסביר. בשנה האחרונה אני הייתי חברה ושותפה בממשלה מורכבת, בממשלה הזו אני הייתי הסמן הימני שלה, בשעה שבאופוזיציה הפעילו נגדי קמפיינים אגרסיביים, חלקם מאוד מאוד ברוטליים, ובסוף צריך לנצל את תקופת הבחירות כדי להסביר לציבור את העובדות. והעובדות הן שאני אשת ימין אידיאולוגי, מעולם לא סטיתי מהערכים שלי, מהאידיאולוגיה שלי, והעידו על כך המעשים שלי בעשר שנים האחרונות וגם בממשלה האחרונה.
מצטערת על השנה האחרונה?
שאלו אותי את השאלה הזאת כל כך הרבה פעמים, ואני אמרתי שאני לקחתי את ההחלטה להיכנס לממשלה בצורה מפוקחת, עשיתי לעשות כל מה שאני יכולה כדי להקים ממשלת ימין, מי שסמוטריץ' סירב להשביע ממשלת 59, וגדעון סער סירב להיכנס עם נתניהו, אני לא ראיתי שום אלטרנטיבה אחרת למעט עוד בחירות, שבסופם יכלה גם לקום ממשלת שמאל וערבים, והממשלה הזו היא לא הייתה מלכתחילה בשום צורה, היא הייתה אילוץ, ובמסגרת האילוץ הזה אנחנו פעלנו לטובת מדינת ישראל, עשינו הרבה דברים חשובים.
מצטערת שלא הפלת אותה?
לא, אנחנו עשינו הרבה דברים חשובים, אנחנו עברנו תקציב.
איזה ציון היית נותנת לממשלה הזאת?
שנייה, צמצא, בוא נדבר על מעשים, אני פוליטיקאית, אני לא מחלקת ציונים.
דווקא הפוך, בדרך כלל פוליטיקאים אוהבים לתת ציונים.
צמצמנו גירעון, צמצמנו אבטלה, טיפלנו בחמאס, גם באיראן. אני פעלתי להקים יישובים בנגב, ניהלתי מדיניות הגירה מאוד מאוד אחראית שבעיתון הארץ לא אהבו. חטפתי כל שבוע מאמר מערכת מעיתון הארץ על הראש.
עזר
אבל
לך.
עשיתי, אני לא יודעת אם זה עזר, אבל זה עובדה. אני חושבת שעשיתי הרבה דברים טובים ונכונים. וזהו, עכשיו מי שהממשלה התפרקה, אני גם, דרך אגב, אחרי שהממשלה התפרקה, לא הסתרתי את זה וניסיתי להקים ממשלה חלופית בכנסת. עם גוש הימין, עם ימינה, עם תקווה חדשה, עם כחול לבן. חשבתי שללכת לבחירות עוד פעם אחרי שנה, זה דבר היום ונורא, ודרך אגב, זה דבר היום ונורא. פשוט אנשים כבר התרגלו, פיתחו סוג של אדישות. אנחנו נמצאים במשבר פוליטי וחברתי מאוד מאוד חמור. זה שאנחנו חושבים שחמש בחירות בשלוש שנים זה דבר מתקבל על הדעת, ובכן זה לא דבר מתקבל על הדעת. זה גורם להרבה מאוד בעיות במדינת ישראל, הרבה מאוד דברים שלא מתקדמים. כולנו מדברים על יוקר המחיה, על כמה יקר כאן, אבל אי אפשר לטפל בדברים אם אין ממשלה לאורך זמן לתקופה ארוכה.
הבחירות האלה גם מאוד מסוכנות לך. זאת אומרת, בעקביות, הסקרים מראים שאת לא קרובה לעבור את אחוז החסימה.
אני זה לא העניין, העניין זה המדינה, פחות אני, תאמיני לי, אני אסתדר, אני קודם כל חושבת ומאמינה שנעבור.
איך?
אז אני אסביר. יש ציבור גדול מאוד בימין ובימין מרכז, שלא מזדהה לא עם סמוטריץ' ולא עם נתניהו, הוא לא מעוניין בחוק צרפתי, בביטול המשפט ובכל הדברים האלה.
כל הדברים האלה את מתחייבת שלא יקרו?
לא יקרו. הוא מעריך ימין אחראי, ערכי, רציני, ואני חושבת שגם חלקים נרחבים מה... קהל הציוני דתי וגם הימין החילוני מסורתי, בסופו של דבר כשהם יבינו שאנחנו על המפה הם יגיעו, בדיוק בדרך לכאן דיברתי עם אחד המצביעים שלנו, אדם שאני מכירה, הוא התקשר אליי ואומר לי, תקשיבי, כל הסביבה שלי רוצה להצביע, אבל הבעיה זה שרואים שאתם לא עוברים. בואי תפברקי איזה סקר, אמרתי לו, תקשיב, אני לא מפברקת סקר, אבל אם כל מי שרוצה, להצביע, פשוט יגיד שהוא מצביע, אז נעבור. זה כזה סוג של ביצה ותרנגולת.
אם הסקרים יישארו ככה, אז בהתקרב הזה, את תרוצי עד הסוף?
אנחנו רוצים עד הסוף, ואנחנו השבוע התחזקנו, ואני מנה ששבוע הבא אנחנו גם נתחזק, ומשבוע לשבוע נעלה ונתחזק.
יש סקר של מנו גבע מסוף השבוע, ש-71% מבוחרי הימין אמרו שמה שלא תעשים לא יצביעו לך אף פעם.
כן, אבל זה סקר שהוא, מי שמבין קצת בסקרים, מבין שזה סקר טוב.
תסבירי.
כי זה אומר ש-30% ממצביעי הימין, שזה... קהל מאוד גדול, אפשר...
אבל הם אומרים שאת צריכה או להתפטר, או להגיד שתשבי עם נתניהו בכל מקרה, או...
זה אני אמרתי, אני לא הסתרתי, אני אמרתי שאנחנו...
מה לא עובר?
אני אמרתי שאנחנו נשאף להקים ממשלה רחבה, ממשלה שהבסיס שלה... שנייה, ממשלה שהבסיס שלה הוא ימין, ואם לא נצליח, אז גם נשב עם נתניהו בממשלה צרה, אני כבר אמרתי את זה. אנחנו בסופו של דבר מחויבים למפלגת הימין הגדולה, שזו הליכוד, והוא עומד בראשה. לא אני בוחרת את זה, ולא אתם בוחרים את זה, זה המתפקדים של הליכוד בוחרים, ואחר כך הציבור הישראלי בוחר את הליכוד, וזו עובדה.
אם נגיע לבחירות שבוע לפני כמה ימים, והסקרים יישארו באזורים האלה, מה תעשי?
אני באמת מאמין, אנחנו מרצים עד הסוף, ואנחנו נצליח. יש
בכל
ציבור,
מקרה את רצה.
יש ציבור גדול מאוד של אנשים. היום זה עומד על בסקרים, כן? בסביבות ה-100,000 קצת יותר, אבל יש רבים וטובים שפשוט צריכים להרגיש את הביטחון שאנחנו נמצאים, שאנחנו רצים ושאנחנו עוברים. ויש לנו רשימה מדהימה. דרך אגב, בניגוד לימין שהוא דל בייצוג נשי, ברשימה שלנו, בשש מקומות הראשונים, יש 3 נשים מאוד רציניות וחזקות. אני האישה היחידה בהיסטוריה של מדינת ישראל שעומדת בראש מפלגת ימין. ואני פונה פה גם לציבור הנשים, נשים שהן מין, ימין מרכז, תנו כוח להנהגה נשית, בשמאל זה ככה קצת יותר נפוץ, בימין פחות, אבל אני בהחלט חושבת שגם אנחנו בימין, נשים יכולות להוות דוגמה ומודל, ולהראות גם לבנות שלנו שנשים יכולות לעשות הכל.
איך היחסים שלך עם נתניהו? דיברתם בזמן האחרון?
אין לנו יחסים.
כלום?
לא.
אז איך יהיו פתאום?
אין יחסים כרגע.
הוא לא מנסה לשכנע אותך שולח שליחים, אל תרוצי, מבטיח תפקידים, אולי בהמשך?
אין לנו יחסים ואין בינינו כרגע תקשורת.
הייתה לאורך שנת הממשלה? זאת אומרת, ניסיון להעביר אותך, לפתות אותה כמו...
ברור שפנו אליי כל מיני גורמים כאלה אחרים, הציעו הצעות כאלה ואחרות, שאם אני אפרק את הממשלה, אני אקבל דברים כאלה. זה היה, זה ברור שזה היה.
הנה, עמד במילתו לגבי שיקלי, לפחות. וסילמן.
בסדר.
למה לא פירקת מתוך נאמנות לנפתלי?
אני הקמתי את הממשלה הזו כי גיביתי את נפתלי בנט, את מנהיג המפלגה שלי, וכי חשבתי שהאלטרנטיבה גרור את המדינה לעוד בחירות שבסופם השמאל והערבים יכולים להשיג רוב של 61, היא אלטרנטיבה פחות טובה. היום כשאני מנהיגה את המפלגה, אני מובילה אותה, אני מנווטת אותה, ואני לוקחת אותה באופן מובהק ומוצר ימינה.
איזה מהמועמדים את מעדיפה? יאיר לפיד או... בנימין נתניהו או בני גנץ, שגם...
אני אמרתי, אני מנהיגה מפלגת ימין, אני אשת ימין, אני מעדיפה מועמד מהימין, מי שעומד בראש המפלגה הגדולה של הימין, וזה נתניהו.
אבל אם אתם לא מדברים, וגם ככה יחסים לו משהו, איך פתאום זה ישתפר, גם אם תיכנסי לכנסת?
בוא אני אגלה לך משהו, כשהייתי שרת משפטים של נתניהו 4 שנים, דיברנו כשהיה צריך.
זה גם בעיה, אבל לא?
כשצריך מדברים, כשצריך ויש משהו ענייני, אנחנו בהחלט מדברים.
אבל את לא חושבת שזה בעיה של ראש ממשלה ושרה משמעותית?
תקשיב, אני באמת, אני לא מתעסקת בדברים האלה, אני צריכה לראות בצורה עניינית, מה עובד, מה לא עובד. כשהייתי שרת משפטים, בממשלתו, אני עבדתי, אני פעלתי, עשיתי כל מה שיכולתי, ועבדתי איתו בצורה עניינית כשהיה
במידה
צריך.
במידה מסוימת, הבן אדם הזה, הוא די אחראי להרס הקריירה הפוליטית שלך, משום שאת היית יכולה להגיע לליכוד בזמן מסוים, ולזכות שם, לדעתי, אני חושבת שאפילו דיברנו על זה, באהדה מקיר לקיר. זה לא קרה בגלל הנסיבות הידועות, האיש ובני משפחתו, נכון?
אני אחראית לקריירה הפוליטית שלי, לא אף אחד אחר. כשנכנסתי לפוליטיקה, בחרתי להתמודד בבית היהודי, אז כולם הרימו גבה, אמרו לי, מה פתאום, אישה לא דתייה בבית היהודי, אף אחד לא יבחר בך. בחרו בי בגדול, פעם ראשונה הגעתי במקום השלישי, פעם שנייה במקום הראשון. אני חושבת שאני בין אנשים, אם תסתכלי רבית על נשים בפוליטיקה הישראלית, יש מעט מאוד נשים שכיהנו בתפקידים בכירים, כמו שרת משפטים ושרת פנים. אני חושבת שהקריירה הפוליטית שלי היא מאוד מאוד מרשימה, וגם אני לא בעד לדבר על הרס הקריירה. מי שמבין בפוליטיקה קצת וראה הרבה דברים בחיים, יודע שקריירות פוליטיות בנויות כמו גל של סינוס. זאת אומרת, מעליות וירידות. כשאני הצטרפתי לנתניהו לעבוד איתו ב-2006, הוא היה ראש אופוזיציה דחוי ועם 12 מנדטים. תראו לכם מה זה, מפלגת הליכוד עם 12 מנדטים באופוזיציה, אף אחד לא רצה לעבוד איתו, אף אחד לא חשב שהוא יגיע לשום מקום. הפוליטיקה היא מאוד הפכפכה, אני לא מדברת על שרון שישב בצד במזנון הכנסת ואף אחד לא רצה לדבר איתו. יש עליות,
מרגישה ככה קצת היום?
לא, אני לא, אני מובילה מפלגה, אני לא עיוורת למצב הפוליטי, כן, אני כרגע תחת אחוז חסימה, אני לא טומנת את הראש בחול, אבל אני נלחמת, אני חושבת שאנחנו נצליח, אני חושבת שיש ציבור גדול, שזה הבית שלו, רק לוקח כמה שבועות להסביר לציבור שהבית חי וקיים ופתוח עבורו. וזה מה שנעשה בשבועות הקרובים.
אם נתניהו כן מתקשר, אומר לך, אתי ממשלתי, שרת המשפטים, אבל בתמורה את אומרת, אני פורשת תומכת בנתניהו, זו אופציה?
אנחנו רצים עד הסוף, אני מובילה מפלגה, אני גם לא לבד, יש איתי באמת שורה של אנשים מאוד רציניים, בין אם זה ראש עיריית גבעת שמואל, שאנשים פחות מכירים אותו, אבל הוא לקח את העיר הזאת ועיף אותה למעלה, עיר שמצטיינת באחוזי בגרות, באחוזי גיוס לקרבי, בבנייה מסיבית, יש הרבה מה ללמוד ממנו, ניצנה דרשן לייטנר, שזו אישה גם מאוד מרשימה, מציעה לכם לבוא לראיין אותה, לוחמת צדק, באמת, אישה
ש... ראיינתי אותה פעם.
אישה שהקימה ארגון שנלחם ברשות הפלסטינית ובטרור, בבתי משפט בארצות הברית, עמיתי פורט, שהוא היה מזכ"ל הקיבוץ הדתי, איש התיישבות, באמת, מפלגה מאוד מאוד מרשימה.
אבל כולם ריאל פוליטיק מבינים, ואולי הסקרים יגידו לקראת של עוברים, ופה נתניהו יגיד לכם, אתם מבזבזים קולות של הימין, אל תבזבזו, אני אתן לכם משהו, אולי תיקחו.
אני אומרת שוב, אנחנו הקמנו מחדש את הבית היהודי, כדי להיות אלטרנטיבה ובית לקהל ימני, ערכי, אחראי, גם חילוני מסורתי, גם ציונות דתית, שזה היה הבית שלו הרבה מאוד שנים, ואנחנו רוצים לבנות אותו מחדש, ואני בטוחה שנצליח.
זאת השעה הפוליטית הקשה שלך? התקופה הזאת?
התקופה הזאת הייתה עוד תקופה קשה, כשעזבתי את הבית היהודי בבחירות של 2019 מועד א', ואת יודעת, אני אישה חזקה. מי שלא חזק לא מצליח הפוליטיקה, בדרך לא ברמות שאני נמצאת בהן, התקשרו אליי שני פוליטיקאים מהליכוד בשבוע שעבר, שני פוליטיקאים בכירים מהליכוד, שרים לשעבר, ואמרו לי, איילת, אנחנו עוד לא ראינו פוליטיקאי שמצליח לעמוד במה שאת עמדת בשנה וחצי האחרונות, אנחנו מורידים בפנייך את הכובע.
פרגון בין פוליטיקאים, זה מדהים.
פרגון בין פוליטיקאים.
יש לזה מחיר אישי, מה כאילו...
ברור שיש לזה מחיר אישי, אני קודם כל אני... כמעט ולא בבית, ולא רואה את הילדים במהלך אמצע השבוע.
גם מבחינת ההרגשה שלך, את היית הבן אדם הכי פופולרי בימין, ועכשיו, אני לא רוצה להגיד הכי לא פופולרי, זה לא בדיוק מדויק, אבל...
רבית, יש לזה מחיר אישי, זה לא תמיד קל, זה לא תמיד נעים, אבל אני מכוונת מטרה, ואני מאמינה במה שאני עושה, ואני לרגע לא התפשרתי על הערכים שלי, לא התפשרתי על האידיאולוגיה שלי, עשיתי כל מה שחשבתי שנכון לטובת המדינה, לטובת כלל אזרחי ישראל ולטובת הציבור שבחר בי.
אני רוצה לרבע שנייה לקחת אותך לטיול בהחלטות שלך בשנים האחרונות. מאותו מועד שאת הזכרת בעצמך, בחירות אפריל 2019, הימין החדש. אתם לא עוברים את אחוז החסימה על חודו של קול, בסה, ואז בעצם הייתה נקודה שיכולת להחליט, לפרוש מהחיים הפוליטיים, לעשות חוגי בית בליכוד, לקבל, אני חושבת, אפילו פינה בתוכנית נחשקת, נגיד את זה ככה. היו הרבה תוכניות על השולחן, בחרת להישאר על הגלגל עם ימינה. אחר כך נהיה עניין הממשלה, אני קופצת קצת קדימה.
קופצת על האופוזיציה.
קופצת על האופוזיציה, אלא אם כן גם שם היה משהו. הוקמה הממשלה, את לא שלמה איתה, את הולכת בכל זאת. בתוך הממשלה את כואבת לך בטן באמת, אני מאמינה לה.
תקשיבי, בתוך הממשלה...
אבל את גם לא מפילה אותה, אז אני שואלת...
בתוך הממשלה אני עשיתי את עבודתי ושמרתי על ערכיי, ובזכותי הממשלה הזו הייתה לא פחות ימנית מממשלות נתניהו, ואני, אבל, יש לי רק מה בסדר, להתגעות בזה, זה נכון שלפעמים בעיתון,
על המחיר
בסדר,
הפוליטי.
הארץ, לפעמים תקפו אותי
זה, זה, לא, לא. זה לא שם, אנחנו לא בוויכוח אידיאולוגי, אני שואלת אותך פוליטית, היו לך כמה הזדמנויות לשמר לכל הפחות את מעמדך, וההחלטה שלך חיבלה בקריירה שלך, אז אני טועה, כאילו, אם, כשאני רואה את הדבר הזה, אני טועה, האם את...
אני לוקחת אחריות על ההחלטות שלי, אני מבינה את המשמעות שלהן, אני גם הבנתי את המשמעות שלהן בזמן אמת. ואני לא בחרתי את הדרך הקלה, ולא בחרתי את הדרך הקצרה, בחרתי את הדרך הארוכה ואת הדרך הקשה. ואני אתמודד עם זה.
אם אנחנו מנסחים את המצב בימין, יכול להיות שאת לא מספיק ימנית, יש את סמוטריץ' ובן גביר, שלקחו מאוד מאוד חזק ימין, אף אחד לא שואל האם הם ימנים או לא, החל מהתמונה של כהנה בבית, עד החוסר הרצון של סמוטריץ' להיכנס.
אני לא בתחרות על מדד הימניות.
זה התחרות, את אומרת.
לא, יש לי ערכים, יש לי אידיאולוגיה מסדרת.
במה את שונה מסמוטריץ' בערכים? ממפלגת הציונות הדתית? במה אתם נבדלים?
בואי, אני אפילו לא רוצה לעשות את ההשוואה הזאת, אבל אנחנו גם היינו שותפים הרבה מאוד שנים.
לכן אנחנו שואלים.
אבל בוא נתחיל מהדבר הכי בסיסי. כשסמוטריץ' אומר שאותי ואת חבריי אסור להכניס לבית כנסת, זה לא יהודי, זה לא ערכי, וזה לא דבר שבחיים אני הייתי עושה. שסמוטריץ' קורא לי מממנת טרור, זה הסתה, זה דיבה, וזה לא דבר שבחיים אני הייתי עושה, ואני גם חושבת שזה לא מייצג את הערכים של הציונות הדתית.
וחוץ מההתנהגות הבעייתית הזאת, שאני מסכימה איתך שזה דברים, אלו דברים לא ראויים, בכל זאת, מבחינת האידיאולוגיה, מבחינת את אשת ימין אידיאולוגית, כפי שאת אומרת, במה אתם נבדלים?
יש לנו הרבה מאוד הבדלים, גם בדת ומדינה, הוא הרבה יותר נוטה לכיוון החרדי, אני יותר נוטה לכיוון הליברלי, יש בינינו הרבה מאוד הבדלים. אנחנו ידענו לחיות יחד במשך הרבה מאוד שנים,
תוכנית ההכרעה שלו למשל, שבה מי שלא, את יודעת, מי שימחה בצורה מסוימת, יפגוש צבא, כפי שהוא אומר, או אני לא יודעת, האופציה בכלל של השימוש בפרקטיקות כמו טרנספר ודברים כאלה, במקרים
שהם, את שם? לא, אני אמרתי גם הרבה מאוד פעמים שבעיניי הפתרון צריך להיות להכיל את החוק הישראלי על שטחי C, וששטחי A ו-B ימשיכו להיות אוטונומיה פלסטינית. זו תוכנית שאנחנו מקדמים כבר הרבה מאוד שנים. דרך אגב, כשהתחלנו לקדם אותה, זה היה בשנת 2011, אם אני לא טועה, אז הסתכלו עלינו די ככה, הרימו גבה, והיום בימין זה קונצנזוס החלת ריבונות. זו האידיאולוגיה שלי, ובהחלט לא הדברים שסמוטריץ' מכוון אליהם.
אז מה מצביעי ימין לא מבינים?
תראה, אני שוב אומרת, בסוף...
את אומרת שהם לא מבינים
בסוף,
משהו.
לא אמרתי שהם לא מבינים, אמרתי שהם צריכים לדעת, בגלל שאנחנו הקמנו מחדש את הבית היהודי, ובגלל שאני לקחתי עכשיו את ההנהגה, ואני מנווטת את המפלגה, אז לוקח כמה שבועות, כדי שמצביע המין יבינו שיש בית שהוא קיים ושהוא פתוח עבורם.
אבל הם מכירים אותך הרבה שנים, לא? את לא חדשה, נכון. שרה בכירה בכמה ממשלות.
נכון.
אותך מכירים, רואים את הפרצוף על השלט, יודעים מכירים, מה את מייצגת.
אותי מכירים, את שאר חברי המפלגה מכירים פחות, וכן אנחנו באמת מנסים בשבועות הקרובים שיקירו אותם יותר. הבית היהודי כמפלגה, זו מפלגה מאוד מאוד ותיקה, עם היסטוריה מאוד עמוקה ורצינית, עם הרבה מאוד מצביעים שהולכים איתה שנים רבות, ולכן אני מאמינה שתוך שבועיים שלושה אנחנו נראה עלייה משמעותית בסקרים. מי שמבין קצת בקמפיינים ובבחירות, זה דבר שלוקח קצת זמן. יש את החגים באמצע, את ראש השנה, אז אולי זו הזדמנות גם לאחל לכל המאזינים של הפודקאסט שלכם, שתהיה לכם שנה טובה, מתוקה.
תודה.
אבל אני באמת מאמינה שנצליח.
בנט, תבקשי ממנו המלצה?
למה הוא צריך להמליץ עליי לנשיא?
לא, שיבואו מול המצלמה, יגיד תצביעו הילד, אני מצביע הילד, זה עוזר בימינו או מפריע?
אני לא יודעת, אנחנו נדבר על זה כשזה יהיה רלוונטי.
עוד שנייה הבחירות, זה עכשיו רלוונטי, זה הקמפיין.
איך הקשר ביניכם?
אנחנו בקשר טוב, אנחנו מדברים...
אתם כן מדברים קבוע.
אנחנו מדברים באופן קבוע, אנחנו בקשר טוב, לא מסכימים על הכל, יש בינו מחלוקות היום, אבל אנחנו בקשר טוב.
על מה המחלוקות?
המחלוקות הן ידועות, אנחנו אין טעם לחפור בהן, אבל הקשר האישי הוא בסדר גמור.
מייעץ לך מה לעשות?
אני מדי פעם, בנט הוא קמפיינר לא רע, הוא עשה כמוני 7 מערכות בחירות, והוא הוביל את רוב מערכות הבחירות, לכן בענייני קמפיין, בהחלט אני מייעץ
איתו. המחלוקת זה עניין נתניהו?
יש מחלוקות גם על נתניהו, גם על דברים אחרים.
זאת אומרת, הוא מן הסתם דעתו קצת יותר נחרצת בעניין הזה. הוא לא רוצה לשבת עם
נתניהו. אני לא רוצה לייצג את דעתו. אם אתם רוצים, תזמינו אותו, אולי הוא יסכים לבוא לדבר.
היית פה פעם, אבל מה כן הוא מייעץ לך ולקחת ממנו?
אני אומרת שוב, בענייני קמפיין.
לגבי קמפיין, מה הוא יעץ?
אנחנו עשינו 7 מערכות בחירות ביחד, אם אני לא טועה, משהו כזה, 6 או 7. ולכן בענייני בחירות, אז אנחנו בהחלט מתייעצים, וגם בעניינים ביטחוניים, בסוף הוא ראש ממשלה חלופי.
זה תפקיד אמיתי כרגע?
כן, יש שני נושאים ביטחוניים מאוד רציניים על הפרק, גם כל מה שקורה עם לבנון, עם ההסכם עם לבנון ועם הגז, גם הנושא האיראני, גם מה שקורה ביהודה ושומרון, הטרור מרים שם את ראשו, ובעניינים האלה, מכיוון שאנחנו בעצם מהווים את אגף ימין של הממשלה, אז אנחנו מדברים על זה באופן קבוע.
איך את מעריכה את התפקוד של ראש הממשלה ושר הביטחון בממשלה שאת חברה בה, על רקע הדברים שאת מציינת?
יש לי גם ביקורת, את הביקורת אני בדרך כלל משתדלת להגיד בחדרים סגורים. אני אומרת שוב, יש 3 אתגרים ביטחוניים מאוד מאוד משמעותיים, הסיפור עם לבנון וההסכם, הסיפור האיראני וההסכם, והטרור שהולך וגובר ביוש, יש בשכם וג'נין, קיני טרור, שכרגע הרשות הפלסטינית לא מטפלת בהם. רק היום ראינו שהיה ירי על רכב בכביש 60 בנס, לא קרה שום דבר, אבל הנסים האלה ייגמרו מתישהו, וצריך לדעת ולפעול שם בעוצמה.
יאיר לפיד הוא ראש ממשלה טוב?
יאיר לפיד מתפקד כראש ממשלה בתקופת מעבר, הוא מחזיק את העסק, הוא מנהל את העסק, אני שרה בממשלתו, אני במשרד שלי, מה שאני צריכה, אני נעזרת בצוות שלו, וגם הוא וגם הצוות שלו, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה ובצורה טובה.
מה לא עובד שם טוב, לדעתך?
תקשיבו, אני באמת, אני לא באתי עכשיו לתת ציונים, לא לעצמי ולא לשרים אחרים בממשלה.
לא, אבל את אומרת שאת רוצה ממשלת ימין ומעדיפה שלא הוא ימשיך.
בוודאי, כשאני רואה את גנץ שמדבר על הסדר עם הפלסטינים, שגם גנץ וגם אייזנקוט חותרים להיפרדות, להסדר, בעצם להקמת מדינה פלסטינית, שאני שומעת גם את יאיר לפיד אומר את זה. אז בסופו של דבר, כשהקמנו את הממשלה הזו, שמנו את העניין המדיני, הם הבינו שזה לא יקודם. בנט היה ראש הממשלה הראשון, שבא לנשיא דמוקרטי, ואמר לו, בפנים, אדוני הנשיא, אני לא הולך לנהל מסע ומתן עם אבו מאזן, זה לא עומד לקרות.
טוב, גם לפיד לא נפגש עם אבו מאזן עכשיו.
בסדר, טוב מאוד. זה היה שאנחנו החזקנו בעמדות מפתח. רגע, מילה על אבו מאזן. אבו מאזן היום משלם למחבלים בכלא, ככל שרצחת יותר, אתה מקבל יותר. הוא תובע את מדינת ישראל ואת חיילי צהל בהג, ולא מזמן קיבלנו תזכורת גם שהוא מכחיש שואה. אז אני חושבת שזה שלפיד לא נפגש איתו, זה רק לטובה, לא צריך לתת לו לגיטימציה. כן, בוודאי אנחנו בקשרים עם הרשות הפלסטינית, כל התיאום הביטחוני הוא מאוד מאוד חשוב, אפשר להגיד שלא, אבל הדברים האלה לא צריכים לעשות ברמת המנהיגים.
טוב, אז זה נשמע כאילו לפיד לא כזה נורא, אפשר גם להצביע ללפיד, לא?
אפשר להצביע לבית היהודי. אני חושבת שזה באמת הבחירה הטובה ביותר, זה גם ימין וגם אנשים רציניים ואחראים שסתכלים קודם כל על המדינה ואחר כך על דברים אחרים.
גדעון סער היה פה שבוע שעבר, אמר שהוא מודאג לגבי מצב הדמוקרטיה ואנחנו לא מבינים מה יקרה אם נתניהו יחזור לשלטון. את גם מודאגת?
קודם כל, אם אנחנו נהיה בממשלה, אז אני אמרתי היטב שיש לנו חד משמעית קווים אדומים.
טוב, אבל יש שם אם.
ואנחנו בשום אופן לא ניתן שיחצו אותם. הדמוקרטיה בישראל היא חזקה יותר מכפי שהיא נראית. היה לי על זה גם כמה נאומים כשהייתי שרת משפטים וגם כמה ויכוחים, כי כשאני הייתי שרת משפטים ורציתי לבצע רפורמות ואת חלקן ביצעתי וחלקן לא הצלחתי, הייתה לה התנפלות כזאת גם של חלק מהממסד המשפטי הוותיק וגם של התקשורת שאני מובילה לקץ הדמוקרטיה. ואני אז הסברתי שישראל שייכת למועדון אקסקלוסיבי של 21 מדינות שקמו כדמוקרטיות. ומדינה שקמה כדמוקרטיה, השורשים הדמוקרטיים שלה הם מאוד מאוד חזקים. אין לנו שורשים אחרים, כמו מדינות אחרות. לכן אני לא חרדה על הדמוקרטיה הישראלית, אבל אני כן חושבת שצריך לשמור ולוודא שטובתו האישית של נתניהו לא מגיעה על פני טובתה של מדינת ישראל. ולכן בעיניי, ואני אומרת את זה גם למצביעי ימין, גם למצביעי ליכוד, גם למצביעי ציונות דתית, אני חושבת שאנשים שהם אנשי ימין שרוצים בטובת המדינה, צריכים לתת לנו את הכוח. אני חושבת שממשלה באמת צרה מאוד. בכלל אני חושבת שממשלה צרה כעיקרון זה רחוק מלהיות אידיאלי. זה ממשלה לא יציבה ולא טובה. השאיפה שלי שכן נצליח להקים ממשלה רחבה ורחבה ככל שאפשר. אבל ממשלה מאוד צרה של בן גביר, סמוטריץ', נתניהו והחרדים, בעיניי זה דבר שהוא הרבה פחות נכון למדינת ישראל. הבית היהודי זה מרכיב מאוד מאוד חשוב בממשלת ימין.
מה ממשלה כזאת מסכנת? בהרכב שתיארת. זאת אומרת, ממה צריך לחשוש?
תראי, אני שוב אומרת, אני לא חוששת לדמוקרטיה הישראלית.
לא, למרות שצריך לרסן את נתניהו.
אני גם מכירה את האנשים שם, חלקם גדולים בדיבורים וקטנים במעשים. אני כבר ראיתי כמה חברי ליכוד שיצאו בכל רם שהם הולכים לפטר את היועמ"שית, ואז נתניהו אמר, בואו תירגעו, אני לא אפטר את היועמ"שית. אני ראיתי כמה חברי ליכוד שרוצים לקדם את החוק הצרפתי, אני לא בטוחה שחלקים אחרים שרוצים לקדם את החוק הצרפתי. בכל אופן, אני אומרת, נכון שיהיה מה שנקרא מפלגה אחראית שרואה אך ורק את טובת המדינה נגד עיניה.
מה את חושבת על תופעת בן גביר, שראיתי אותה, גם את בטח, כל מי שמעורה בשטח, בשנתיים שלוש האחרונות, תופסת תאוצה. זה אמיתי, זה טרנד, זה מסוכן, זה מה?
כרגע את רואה שזה, את יודעת, זה טרנד אמיתי. הוא בהחלט מתחזק בסקרים, הוא מתחזק בשטח, בן גביר הוא...
הוא איש לגיטימי בעיניי?
אני מכירה אותו, רגע, אני מכירה אותו הרבה שנים, הוא קמפיינר מעולה, הוא אשף תקשורת, אחד הטובים שיש.
זה סוד ההצלחה? זה מה שקורה עכשיו?
זה בהחלט חלק מסוד ההצלחה. הוא יודע להתנהל מאוד מאוד מדויק ונכון מול התקשורת, והוא חזק מאוד ביחסי ציבור ו-PR. וזה בסדר, אתה יודע, זה יתרון אצל פוליטיקאי. אני חושבת ומקווה שהדור הצעיר, בעיקר דרך אגב, הדור הצעיר מאוד מאוד תומך בו, כי הדור הצעיר הוא תמיד יותר ימני. בשנים עברו הוא תמך הרבה בי ובבנט, תמיד הייתה לנו תמיכה רחבה אצל חבר'ה צעירים ואצל חיילים. אני מקווה שאנחנו נצליח להתחזק גם בתחום הזה. אם הוא ייבחר, אז זאת אומרת, זה דמוקרטיה. הוא בהחלט נופל במתחם הדמוקרטי, בוא נגיד ככה. אבל אני כמובן מעדיפה שיצביעו לנו.
מבחינת מערכת היחסים שלך עם עיתון הארץ, אני יכול לספר שנגיד אצל הגולשים שלנו או הקוראים, את אחד השמות שהכי מעוררת חרדה או אפילו הקלקה שהם רואים את השם שלך מקליקים על הכותרת מתוך פחד או בעלה.
מתוך לחץ.
מתוך לחץ. זה מודעת ללחץ הזה? זה עושה לך טוב, לא טוב?
אני מודעת ללחץ הזה כי אני רואה מה אתם כותבים עליי, והיו כמה מאמרי מערכת מאוד קשים ובוטים בגלל מדיניות ההגירה שלי, ובסוף כשהציבור שלכם צורך את זה, אז מבהיל אותו.
טוב, אי אפשר להגיד שהמדיניות שלך מבהילה אותו.
או שהמדיניות שלי מבהילה אותו, אבל המדיניות שלי בעיניי מאוד אחראית ומאוזנת. בסוף מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. אנחנו לא יכולים לפתוח את שערינו לכל העולם. יש לנו סדרי עדיפויות וסדרי עדיפויות ברורים. וסדרי עדיפויות שלנו זה חוק השבות, שחוק השבות של עצמו הוא רחב. אנחנו בשמחה קלטנו 40,000 עולים חדשים מאוקראינה, מרוסיה ומדינות חבר העמים מאז שהתחילה המלחמה. זה מספר גבוה מאוד, בטח יחסית למדינה שעל השבוע הראשון נותנת אזרחות מלאה עם כל הזכויות. זה לא קיים באף מדינה אחרת בעולם.
למה את מלחיצה ובנט לדוגמה פחות?
אני לא נכנס להשוואות האלה ביני לבין בנט.
אותה מפלגה, הייתם ביחד הרבה שנים.
אני הלחצתי מאוד את עיתון הארץ כשרת משפטים, ואני הלחצתי את עיתון הארץ כשרת פנים. זאת עובדה.
מה זה, סימביוזה?
בשני התפקידים האלה הלחצתי מאוד את עיתון הארץ. אבל בסופו של דבר, אתם רואים, אני...
צריך להביא מנדטים, חבל ש...
אני מאמינה במדינה, השינוי שעשיתי בבית המשפט העליון, במסגרת כללי המשחק הקיימים, בעיניי הוא שינוי דמוקרטי מבורך. היה בית משפט ליברלי מאוד, אני שיניתי את המאזן, והיום בניתי שם מחנה שמרני, והיום זה כמעט כמו בכל מדינה מאוזן, יש מחנה שמרני ויש מחנה ליברלי, ואני חושבת שכל מאמרי הלחץ וההיסטריה היו מיותרים. אני כן מאוד אידיאולוגית ומיישמת את האידיאולוגיה שלי, אבל אני לא חושבת שצריך להגזים לכדי חרדה.
אם לא פוליטיקה, אז מה?
לא יודעת, אני עמוק עמוק בפוליטיקה, אבל אם לא פוליטיקה, אז השמיים הגבול, החיים הם מלאי הפתעות, ואני, אתה יודע, נראה מה יהיה.
איילת שקד, רבית איך, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
צבא אוקראינה רושם בשבועות האחרונים הישגים מול רוסיה. מה זה אומר לגבי המלחמה שם? אנחנו עם פרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי, מאוניברסיטה העברית. שלום.
שלום ליאור.
אפשר להגיד שזה נקודת מפנה או שזה מוקדם מדי?
קודם כל, אף פעם אי אפשר לנבא. אנחנו כן יודעים שהיוזמה עברה לידי האוקראינים נכון לשלב זה של המלחמה. והתקפת הנגד הזאת הייתה כל כך מדהימה בהצלחה שלה, שהיסטוריונים צבאיים רבים אומרים שזאת התקפת הנגד המוצלחת ביותר מאז מלחמת יום כיפור, מאז התקפת הנגד של שרון במלחמת יום כיפור שכיתרה את הארמיה השישית.
אז תסביר לנו מה קרה שם בדיוק, היה איזשהו סוג של הלכו לכיוון אחד, אמרו לרוסים שהולכים לכיוון הזה באמת, ותקפו מהצד השני.
זה אחת מהחידות הגדולות של מתקפת הנגד הזאת. האם הייתה פה הטיה אסטרטגית או לא? האוקראינים, בואו נתחיל בעובדות, מה שידוע בבירור. האוקראינים פמפמו לתקשורת הבינלאומית המון המון זמן, את יועץ הנשיא אלכסי ארסטוביץ' שכל הזמן מדבר לתקשורת, נותן תדרוכים יומיים, ושהולכים לתקוף התקפת נגד בדרום בגזרת חרסון. זה היה מאוד הגיוני. למה? קודם כל כי יש שם כל הזמן קרבות, האוקראינים כל הזמן מנסים להתקדם שם. מאוד חשוב מבחינה כלכלית המחוז הזה, וגם מאוד מאוד הגיוני לתקוף שם, כי זה אחד המאחזים הרוסיים בצד האוקראיני של נהר הדניפר. זאת אומרת, הגיוני להעיף אותם לצד השני של הנהר. אבל הרוסים כמובן התכוננו להתקפת הנגד הזאת, והעבירו הרבה מאוד נכסים דרומה. ואז מה שקרה, שהאוקראינים הודיעו שהתחילה התקפת הנגד בחרסון, בדרום, ואז פתאום התחילה התקפת נגד הרבה יותר גדולה בצפון, בחרקיב.
ושם זה הסיפור האמיתי.
זה בדיוק מה שאנחנו לא יודעים בוודאות. יכול להיות שזה הטעיה אסטרטגית, יכול להיות שזה מראש התקפה בשני צירים, כי זה לא שאין התקפה בחרסון, גם שם האוקראינים מתקדמים. פשוט המאמץ העיקרי היה בצפון באזור חרקיב, ובצפון הצליחו לפרוץ את קווי ההגנה הרוסיים שהיו מאוד דלילים.
ועכשיו הם ממש נמצאים על הגבול, ואפילו הרוסים מדווחים בכלי התקשורת שלהם שהם שומעים את הדי הפיצוצים והמלחמה מתקרבת אליהם.
האוקראינים מפציצים את בלגורוד, שעיר שנמצאת ליד הגבול, וזה מין הב של הספקה לתוך המלחמה. הדבר המסוכן לרוסים עכשיו, א', האוקראינים באופן שיטתי, באמצעות טילי ההיימרס שלהם שהם קיבלו מהאמריקאים, האוקראינים הפציצו את המתקנים האורפיים של הרוסים, בעיקר בדרום בחזית חרסון, מתקני פיקוד ושליטה, מפקדות, מחסני נשק, גשרים, וככה למעשה קלעו את הצבא הרוסי בצד האוקראיני של הנהר בחרסון. אז הם יכולים למעשה להכניע את הצבא הרוסי בחרסון ולהמשיך להתקדם תוך קרבות קשים, ובסופו של דבר להכניע את האויב שם ולכבוש את המחוז, או להתקדם מחרקיב לצפון מחוז לוגנסק. עכשיו צריך להבין שהמלחמה האפורה, הלא הירואית, מלחמת ההתשה, מלחמת חפירות, היא בדונץ, במחוזות דונצק ולוגנסק, בדונבס. ואם האוקראינים יוכלו לעקוף את קווי החזית הקשים האלה, שהם לא מצליחים לפרוץ ולעקוף אותם מצפון דרך מחוז חרקיב, הם יכולים לחתר את הכוח הרוסי בלוגנסק. הבעיה העיקרית של הרוסים, שאין להם מספיק עתודות כוח אדם.
זאת אומרת, אין מספיק חיילים שהם יכולים להביא לקרבות.
אין מספיק חיילים. יש סרטון של אותה חברה הפרטית של שכירי חרב, חברת וגנר, שמי שמנהל אותה הוא פריגוז'ין, השף של פוטין. זה חוב השף הכי צבאי בעולם.
עושה חלטורות מהצד.
כן. והוא מנסה לגייס אסירים מבתי הכלא. זאת אומרת, הם עד...
זאת אומרת, תשתחררו מהכלא, רק תלכו להילחם.
בדיוק.
Наверное, слышал, чувака Вагнер называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня...
הם יכולים להכריז גיוס כללי. בשביל זה צריך להכריז מלחמה, וזה מאוד מאוד לא פופולרי ברחוב הרוסי. רוב הרוסים, לפי סקרי עומק, שתומכים במלחמה, תומכים בה מהקורסה בסלון. זאת אומרת, זה לא אומר שהם רוצים להשתתף בה.
זאת אומרת, הם מבינים שרמת החיים קצת ירדה, אין מקדונלדס ברוסיה, עדיין יש קוקה קולה, וכנראה המחירים קצת עלו, אבל החיים נסבלים, כל עוד לא צריך לשלוח אנשים ואת הילדים שלהם לקרב.
בדיוק, ופוטין עד עכשיו לא סתם נמנע מלעשות את זה.
מה קרה? למה לקח לאוקראינים כל כך הרבה זמן, ולמה הם הפתיעו כל כך?
הטבע של קווי הגנה במלחמה זה שהם מאוד מאוד קשים לפריצה. לרוב התורה הצבאית הקלאסית אומרת שהתוקף צריך יתרון של 3-1 על פני המגן. מכיוון שהמגן הוא מחופר, הוא עומד במקום, יש לו יתרון על התוקף שנע, שמסתער. אבל ברגע שאתה פורץ את קווי ההגנה, אתה יכול לחדור לעומק כמו חמאה. בעיקר אם האויב, במקרה הזה הרוסים, לא טרח לעשות מה שנקרא הגנה לעומק, לשים הרבה מערכי הגנה, אלא מטעמי כוח אדם שם הגנה שטוחה. בשפה אסטרטגית קוראים לזה להעמיד את האויב על קרני דילמה. אתה תוקף בכמה מקומות, ואז האויב מבולבל. אני אעביר כוחות לצפון, הם יתקפו בדרום. אני אעביר כוחות לדרום, הם יתקפו בצפון, וזה מוציא את האויב משיווי המשקל.
איך בכלל נערכים למתקפה כזאת?
זה עניין של מודיעין, ואני חושב שפה אולי האספקט המרתק ביותר של מתקפת הנגד הזאת. היה פה כישלון מוחלט של המודיעין הרוסי לחזות את מיקום מתקפת הנגד האוקראינית. אתה מעביר, איך אתה נערך? אתה מעביר הרבה מאוד עתודות לאיפה שעומדת להיות התקפת הנגד. אבל המודיעין הרוסי, למרות הרבה מאוד מידע שהוא קיבל, בלוגרים צבאיים רוסיים פרסמו מידע על הערכות האוקראינית בצפון מזרח בחרקיב, והמודיעין הרוסי לא הבין את זה כמו אחוז בקונספציה שהמאמץ העיקרי יהיה בחרסון, כי זה נראה לו יותר הגיוני. ומה שחשוב לציין, וזה פחות מובן מאליו, שזה גם הישג של המודיעין האוקראיני, שהוא הבין איפה המערך הרוסי בחרקיב דליל, ואפשר לפרוץ פנימה. הוא הצליח לשמור על מה שנקרא ביטחון שדה, ביטחון מידע, להסתיר כמה שאפשר את ניוד הכוחות, זה לא שהמודיעין הרוסי לא קיבל מידע, אבל כמה שפחות יותר טוב.
טוב, זה גם לא הפשלה הראשונה של המודיעין הרוסי.
באופן כללי אני טוען שצבא, מודיעין, ארגוני ביון, כל דבר ששייך לחברה, לא יכול מנותק לחלוטין מאופי החברה הזאת.
מה אתה רומז?
שיש לך חברה שהיא מושחתת עד היסוד, ששחיתות ושוחד זה הנורמה בה, שהקידומים בהם לא באמצעות כישרון אלא על ידי קרבה לאותם קלפטוקרטים, אוליגרכים שנמצאים בשלטון, אי אפשר פתאום לדמיין שיהיה לה איזה ארגון ביון אגדי שיתפקד כמו שצריך וצבא מקצועי.
טוב, גם באוקראינה אומרו אותם דברים, ודווקא פה הם מראים נכונות להילחם וללכת עד הסוף, מה שהרוסים חשבו שלא יקרה.
אוקראינה הייתה מאוד דומה לרוסיה עד לפני כמה שנים. ב-2014, הקצינים המערבים שהיו במגע עם קצינים אוקראינים, דיווחו על צבא רקוב לגמרי, יחידות אמנם שנלחמו באומץ, אבל לא קיבלו סיוע, גנרלים שהגיעו שיקורים לפגישות איתם. האוקראינים הצליחו לעשות רפורמות צבאיות בהדרכה מערבית, מקיפות ומוצלחות באופן כמעט חסר תקדים בהיסטוריה, תוך מספר מאוד מאוד מועט של שנים. ולמה הרוסים לא ידעו את זה? סיבה פרוזאית אבל מאוד מעניינת. מאז שמתחילה המלחמה ב-2014, לפקידי ממשל רוסים אסור כבר לבקר באוקראינה. לפני זה אוקראינה הייתה החצר האחורית שלהם, הסתובבו שם כל הזמן. והם חשבו שאוקראינה שהם מכירים של 2014, זה גם אוקראינה של 2022, ופה הם טעו בגדול.
עד כמה הנשק המערבי משחק פה תפקיד חשוב?
הנשק המערבי שיחק תפקיד חשוב בכל חלקי הלחימה, אבל צריך לסייג את זה. נשק לא עוזר אם אין אנשים שרוצים להפעיל אותו ולסכן את החיים שלהם בהפעלה שלו. ואנחנו ראינו את זה באפגניסטן, עם כל הנשק, האוקראינים הם מתים לנשק כמו שהאפגנים קיבלו. וכל הנשק המרהיב הזה הלך כולו שלם לטליבן, מה שהאמריקאים לא הצליחו להוציא. האוקראינים הצליחו לקבל את הסיוע קודם כל, כי הם שידרו למערב שהם מוכנים להילחם גם בלי הסיוע.
טוב, באמת הצליחו בזה, הצליחו להעמיד צבא שנלחם נגד הרוסים.
ברגע שאתה מוכן להילחם בלי שמסייעים לך, אנשים יעריכו אותך יותר, והנכונות לסייע לך תגבר. שזלנסקי, שהוא זה שהוא שחקן, זה נפל על אוקראינה כמו מתנה מהשמיים.
טוב, בהתחלה ביקרו אותם דווקא על זה, עכשיו זה מתברר בתור נקודת יתרון.
אני צריך תחמושת, לא טרמפ, זאת אומרת, הקאץ' פרייזס האלה. וזה מאוד הרשים אנשים. האוקראינים קיבלו בהתחלה מהמערב את הנשק שהם היו צריכים כדי מהר להדוף מתקפה, שזה המון טילים נגד מטוסים ובעיקר טילים נגד טנקים, הג'בלין המפורסמים. אחר כך הם היו צריכים להדוף את הרוסים בדונבס, למנוע מהרוסים להתקדם בדונבס, לייצב חזית, זה אומר טנקים, משוריינים, ארטילריה, טנקים, בעיקר משוריינים, פחות טנקים, הרבה ארטילריה. עכשיו, בשביל התקפת הנגד, הם היו צריכים את ההיימרס, בשביל להפגיז במדויק ולהשמיד את כל מתקני העורף הרוסיים, שיכולים לעזור לרוסים לייצב חזית, והם ככה חדרו דרך החזית הרוסית, וגם כלי רכב מאוד מאוד מהירים. עכשיו האוקראינים טוענים, עברנו שלב חדש המלחמה, אנחנו צריכים מטוסים, אנחנו צריכים טנקים, אנחנו צריכים טילים יותר ארוכי טווח, וכמו תמיד, הם והמערבים מתווכחים מה אוקראינה צריכה באמת. אבל עוד משפט אחד, כי זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו חושבים שלמערב יש איזה קרן שפע בלתי נגמרת של נשק ותחמושת. המדינות המערב נתנו לאוקראינים באירופה לפחות את רוב מה שיש להם כבר. אין עוד וקשה לייצר עוד, והיחידים ששם יכולת ייצור רצינית זה האמריקאים, וגם הם נתנו המון. זאת אומרת, אם תהיה מחר חס וחלילה מלחמה מול סין, יכול להיות שעכשיו ארצות הברית תהיה בבעיה.
אם אנחנו מדברים על הצד הרוסי, אז יש עוד דרך למהפך, או שזה ברור מה הכיוון?
קודם כל, תמיד יש. במלחמות תמיד קורות הפתעות, יש מושג צבאי מאוד מאוד חשוב, שנקרא נקודת השיא של הניצחון. אתה מתקדם, אתה מתקדם, אתה מתקדם, אתה מתעייף יותר ויותר, אתה קווי ההספקה שלך מתארחים, ואז אתה חשוף להתקפת נגד.
טוב, את זה אפשר לדעת גם רק בדיעבד.
תמיד, אף פעם, קלאוזוויץ, שהוא מי שההוגה הצבאי הגדול שהגע את המושג הזה, גם אמר שאף פעם אתה לא יכול לדעת שאתה שם. קלאוזוויץ אמר באופן מפורסם, מפקד זהיר מפסיק קצת לפני נקודת השיא, כלומר, נמנע מאוד משהו שהוא היה יכול להרוויח, ומפקד הרפתקן קצת אחר כך.
אז הרוסים מדברים קצת על נשק גרעיני, כל פעם הם זורקים את האופציה הזאת, אבל לא נראה שזה הולך לקרות. במה הם כן יכולים להשתמש?
קודם כל, בינינו אני לא בטוח שהנשק הגרעיני שלהם עובד. אבל הספר שכתבה העיתונאית אנה פוליטקובסקיה, המפורסמת שנרצחה בידי, כנראה בידי הצ'צ'נים, היא עשתה כתבת תחקיר על הארסנל הגרעיני, והיא גילתה שם שזה נראה כמו איזה מחסן חלוד, פג תוקף. לך תדע מה יעבוד שם. אני לא חושב שהוא ישתמש בשום דבר מזה, זה טירוף, זה גם יכניס את נאטו בוודאות למלחמה נגדו וירסק את המשטר ברוסיה עצמה. נשק כימי זה רק מעצבן את כולם, אבל זה לא באמת עוזר. יש סיבה שכבר אחרי מלחמת העולם הראשונה, כל מדינות העולם הסכימו על איסור נשק כימי, ורובן, מינוס סדאם חוסיין ועוד כמה.
אסד.
אסד, סדאם חוסיין, שמרו על זה, כי חוץ מלעשות תמונות זוועה, היעילות של זה היא לא גבוהה במיוחד. בעיקר בגלל כיווני הרוח המשתנים.
אז מה כן?
לנסות למצוא את נקודת התורפה האוקראינית, איפה שהמערכים שלהם דלילים, לרכז שם עתודות ניידות מהירות, ולהתקיף התקפת נגד, לפחות מוגבלת. העניין הוא שאני לא בטוח שלרוסיה יש מספיק רזרבות כוח אדם בשביל לעשות את זה.
דובר גם על חיסול זלנסקי, לפחות בהתחלה, מאז זה ירד מהפרק, או פשוט הם לא מצליחים?
הם לא מצליחים, ואני גם לא חושב שזה יעזור. זה מה שהרוסים תמיד לא הבינו בנוגע למבנה הפוליטי של אוקראינה, ובגלל זה היה כדאי להם ללמוד קצת היסטוריה אוקראינית, שהרי הם לא מכירים שדבר כזה קיים. אוקראינה באופן מסורתי היא מדינה הרבה פחות ריכוזית מרוסיה. כאילו, המדינה האוקראינית זה דבר חדש, אבל כל הישויות הפוליטיות השונות שהיו באזור הזה, הם ישויות של התייעצות. זאת אומרת, אוקראינה היא מקום הרבה פחות ממורכז ברוסיה. אמרו כבר בתחילת המלחמה פרשנים, שאם נניח מישהו היה תופס את המקום של פוטין, ואומר לצבא הרוסי להפסיק להילחם, הצבא הרוסי היה מפסיק להילחם. אם זלנסקי היה נרצח, והיו שמים, או שהיו תופסים אותו, והוא היה נותן הוראה לצבא להפסיק להילחם, אף אחד לא מציית. מכיוון שהמלחמה הזאת היא עממית, היא לא איזה משהו שנשיא מכתיב מלמעלה, וזה ההבדל בין אוקראינה לרוסיה.
אנחנו מתקרבים לחורף, איך זה הולך להשפיע על הלחימה?
בניגוד למיתוס על גנרל חורף, זה אחד המיתוסים הכי עקשניים והכי לא נכונים על האזור הזה.
טוב, יש ראיות היסטוריות, נפוליאון, רוסיה, דברים שאתה מכיר.
נכון, אבל זה לא קרה אף פעם בגלל החורף לבדו. נפוליאון למשל, מה שפגע בו זה הרבה יותר המחלות מהקור, מהאנשים שלו. במקרה של היטלר הוא פשוט לא מוכן לחורף, אתה יכול להילחם בחורף, פשוט צריך להתכונן לזה. מבחינה תחבורתית ברוסיה ואוקראינה דווקא יותר קל לנוע בחורף, מכיוון שנתיבי המים קופאים.
אז אפשר לזוז על המים.
כן, אתה יכול לנוע עליהם. הסתיו הוא בעייתי, הרספוטיצה, גשמי הסתיו המפורסמים, הסתיו והאביב, שהכל בוצי. אז חב השאלה מה יהיה בסתיו. והאם מישהו יעשה אופנסיבה בחורף, חב, זה לא שאי אפשר לעשות את זה, זה שצריך להתכונן לזה. אבל פה גם תדמיות חשובות, מכיוון שכולם יודעים שהחורף זה כאילו עונה שעוצרים בה, למרות שזה לא נכון, אז האוקראינים רוצים עד החורף להשיג כמה שיותר. זה כאילו שאתה חברה ויש לך בעלי מניות זרים, ואתה רוצה...
הם לוחצים, תביא רווחים.
כן, בדיוק.
אז הערכה שלך זה מלחמה שהולכת לקחת שנים, או מה הולך לקרות שם?
אני אופטימי יותר מרוב האנשים, ואני פה מסתכן. אני חס וחליל לא אומר שום דבר בוודאות. אבל יש לי רושם שהמלחמה הזאת תסתיים יותר מהר מאשר אנשים מניחים שהיא תסתיים.
כן, פוטין יכול לרדת מהעץ?
אני לא בטוח שהוא יעשה את זה באופן רשמי. הוא יכול לומר שהמטרה הושגה...
כבר אמר את זה פעמיים.
ולמצוא איזה תירוץ ולסגת מאחורי הגבול. עכשיו זלנסקי נתן לו איזה סולמון קטן לרדת מהעץ, שהוא אמר שקרים תחזור לאוקראינה, אבל אולי במסע ומתן. ככה הוא רמז שהוא מוכן לסיים את המלחמה גם בלי כיבוש המה של קרים, מה שיותר הגיוני.
דני אורבך, תודה רבה.
תודה ליאור.
ארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות ניצה ברגמן ואסף פרידמן, על הסאונד מאיה בן ניסן ודן ברומר, אני ליאור קודנר, שנה טובה. הצטרפו לנו לפודקאסט הבחירות, החל משבוע הבא, ואנחנו נתראה זמן קצר לפני הבחירות ואחרי החגים. להתראות.